כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, דוח מבקר המדינה על עליית מחירי הדיור. ממשלת נתניהו זיהתה באופן את המצוקה באופן מאוחר. הממשלה התוותה מדיניות דיור לאומית באופן לקוי, קובע מבקר המדינה. הדוח חמור, מפרט את מחדלי הדיור לאורך השנים. לפי הדוח, בתקופת נתניהו נדרשו כ-140 מזכורות לרכישת דירה, לעומת 100 מזכורות בלבד בתקופת אולמרט. בלשכת נתניהו אומרים, ראש הממשלה היה הראשון שזיהה את המשבר. התגובות לדוח המבקר, יאיר לפיד אומר כי לא חיכינו לדוח כדי להתמודד עם הבעיות, הקמנו את הקבינט הדיור. בליכוד אומרים שעושים הרבה מאוד בסוגיה ויעשו יותר גם אחרי הבחירות אם הליכוד יהיה חזק. אולמרט גם הוא מגיב ואומר כי עלייה דרמטית במחירים בימי נתניהו, אך אצלו המנדט ובן גוריון אשמים, העיקר לא הוא, הוא לא אשם בכלום, אומר אולמרט בציניות. המתח בין שס לדגל התורה נמשך. חבר הכנסת הרב גפני אומר כי לשס טאבו על, אין לשס טאבו על בוחרים מעדות מסוימות, אנחנו נפנה לכולם. במקביל גורמים בשס אומרים כי נשקל את האפשרות לפנות לקהלים אשכנזים שאינם מוצאים את עצמם ביהדות התורה. בהקרב על קולות החרדליים, רבני הבית היהודי הוציאו שאלות ותשובות בנושא הגיור ונושאים שונים שקשורים גם הם לבחירות. בין הנושאים גם חוק הגיור וגם עמדתו ההלכתית של הגאון הגדול הרב מאיר מזוז בסוגיית קבלת מצוות על ידי מתגיירים. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרה. ערב טוב, שלום רב לכם, השעה הראשונה, מהדורה המרכזית, הערב הזה אנחנו נעסוק בעיקר גם בדוח מבקר המדינה, בתגובות אל הדוח ובשאלה האמתית, האם באמת יש למדינת ישראל יכולת לפתור את מצוקת הדיור? או שמדובר במצוקה אמיתית שקשה לפתרון, ואין מה לעשות, צריך לעבוד הרבה מאוד כדי לרכוש דירה בישראל. גואל ועקנין, כתבנו, שלום לך.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב. בואו נביא ונעבור על עיקרי הדוח הזה, לפחות על הסעיפים המרכזיים, גם על האשמים, על בעיקר ברמה הכללית. ממשלת נתניהו היא האשמה, אומר המבקר, או יותר נכון, לא זיהתה בזמן ולא טיפלה.
אז זהו, זה נתון, המשפט האחרון שאמרת הוא נתון לפרשנות, אבל בוא ניגע סעיף סעיף ממש בקיצור נמרץ. כמובן שהדוח תחילתו לפחות מקל על נתניהו, ומבקר המדינה יוסף שפירה אומר שכבר בממשלת אולמרט החלה המצוקה, כאשר אהוד אולמרט למעשה בתור ראש ממשלה לא זיהה את הבעיה, הוא לא הבין שיש פה איזשהו משבר שהולך ומתקרב בצעדי ענק, ולכן גם לא הכין תוכנית אסטרטגית כדי לטפל בו. זו הסיבה שהוא, שראינו אז עליית מחירים ב-36%, וגם ממשלת נתניהו שכבר נכנסה למערכת הבחירות מתוך ידיעה שיש מצוקה שנקראת מצוקת הדיור. פה אולי הקשל הוא גדול יותר, כי נתניהו ידע שישנה בעיה, ובשנה הראשונה לממשלתו הוא פשוט לא עשה כלום. כך אומר מבקר המדינה היום, ככה הוא כותב, שגם ההחלטות שמקבלת ממשלת נתניהו הן לא היו החלטות ריאליות, מהסיבה הפשוטה, אף אחד שם בקרב מקבלי ההחלטות לא התחשב באותם חסמים תכנוניים שיש בדרך כדי ליישם את המסקנות. נדבר על אותן מסקנות שהחלו רק לאחר שנה מכהונתו של נתניהו. נקודה נוספת שהמבקר מביא פה זה לא הותקנו תוכניות מתאר לגבי מה שנקרא פרויקטים תמ"א 35, כל הפרויקט של פינוי בינוי וכדומה, ואומר המבקר הדבר הזה יצר פער של 4 שנים, כאשר על פי החלטות ועדה בין משרדית שקמה היה צריך פעם ב4 שנים לשנות את התוכניות, לבדוק אם בכלל הם שמתאימות לרוח התקופה. הדברים הללו לא נעשו במשך 8 שנים, זה מה שיצר פער גדול יותר, כאשר הפער באזור המרכז הוא גדול פי כמה וכמה מאשר באזור הפריפריה. מדברים על כך שלא נקבעו יעדים אמיתיים כדי לעמוד בהם, אבל יש פה את שני הסעיפים העיקריים לפחות בדוח הזה שהם המשמעותיים ביותר. כאשר ניגשים כבר לתוכנית, כאשר רוצים להתחיל לבצע שיווק והגשת תוכניות, אז אם אנחנו מדברים על הפריפריה, מדברים על 65 חודשים, אבי, אנחנו מדברים על שנה וחצי כמעט, שבהם לוקח להגיע מהרגע שמשווקים את הקרקעות ועד שיש דירה מוכנה, כאשר באזור המרכז בכלל הזמן הזה הוא הרבה יותר גדול, מדברים על 96 חודשים, זה 8 שנים, זה משהו שאתה לא יכול
לעולם להדיק בה. זה הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד בירוקרטיה, ויש עוד הרבה מאוד פרטים גואל בדוח, אז אנחנו נדבר איתך עליהם עוד מעט, אני מודה לך בשלב הזה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל שר הבינוי והשיכון אורי אריאל, ערב טוב לך אדוני.
שלום, ערב טוב.
ולפני שנתייחס אל הדוח עצמו, אולי אם יש בו מסקנות, אתה שר השיכון, מכיר היטב את הבירוקרטיה, את ההליכים, את המנהל, את האוצר, את כל הגורמים שמרכיבים בסוף את מערך הדיור בישראל, ואני רוצה לשאול אותך, מי לדעתך אשם במחדל המתמשך הזה לאורך שנים, בכך שדירה בישראל היא כמעט בלתי ניתנת להשגה?
אני לא מתכוון לקבוע אשמים, דוח המבקר מונח בפני עם ישראל, עם ישראל יקרא אותו, יקרא את התקצירים שלו בתקשורת, כל דרך אחרת ויקבע. אני יכול לומר שבמבחן התוצאה אנחנו עשינו כל דבר אפשרי, למעשה כל הערות הדוח של מבקר המדינה תוקנו תוך כדי, ואני פניתי אליו היום שיעשה דוח משלים כדי לבחון מה עשו המשרדים, או בעיקר מה עשה המשרדי, כדי לתקן את הליקויים האלה. אנחנו למעשה תיקנו את הכל זה מזמן, יש גם קבינט דיור, יש גם ועדה לתוכניות גדולות, יש גם חוק הוותמ"ל, יש גם תוכנית נתיב לדירה, שזה עוסק בענייני תחבורה בהיקף של מיליארדי שקלים, למשל כביש בית שמש שער הגיא 900 מיליון שקל עובדים בשטח, ועוד דברים נוספים שבעצם הביאו לשיתוף פעולה פורה, שהתוצאה שלו היא 50,000 יחידות בשנת 2014, שזה שיא כל הזמנים מאז קום המדינה.
השאלה היא, אם לא נחפש אשמים, אז נוריד את המילה הזו רגע מהלקסיקון. מה נקודת הבעיה? איפה נמצאת התקיעה הזו שלא מאפשרת לבירוקרטיה לרוץ קדימה ולשחרר דירות? איפה אתה מזהה את עיקר הבעיה?
עיקר הבעיה נעוץ בזה שלייצר דירה זה הדבר הכי מסובך במדינת ישראל, כי הוא מורכב מכ-10 משרדי ממשלה, אין עוד דבר מהסוג הזה, 10 משרדי ממשלה, שצריך לתאם איתם ברמות שונות. אחר כך יש לנו את בנק ישראל שאחראי על הריבית, והוא לא בממשלה, וטוב שהוא לא בממשלה, יש הוריה כוללת, אבל הוא בהורדת הריבית בעצם יוצר ביקושים לדיור, ואחרי כל אלה יש את ראשי ערים, אתה יכול להגיע מוכן לבנייה, ואז אומר ראש עיר, אבל לא עכשיו, לא כך, הוא לא מוציא את הבנייה. אני מכבד את ראשי ערים, נבחרו בבחירות דמוקרטיות, כל אחד לפי דרכו. ניסיתי רק להסביר שהמורכבות פה היא כל כך גדולה, היא כל כך יוצא דופן, אין...
כלומר, אם אנחנו מצליחים כאנשים שלא מונחים היטב בסוגיה להבין את מה שאתה אומר, ככל שיצמצמו את הגורמים שמטפלים בעניין הזה ויחילו את כל הפרטים הקטנים, אולי במשרד אחד גדול, אולי בשניים, שלושה משרדים ולא יותר, זה יריץ את כל המערכת.
זה נכון, במידה מסוימת, באמת העניין הזה מורכב. תראה, לא נבטל את המשרד להגנת הסביבה, בסדר? והוא שחקן מרכזי, כי יש, נניח שאנחנו החלטנו, הממשלה החליטה לפנות את טס מרמת השרון, זה נותן לנו שם 44,000 יחידות דיור, תקשיבו טוב, 44,000 יחידות דיור במרכז הארץ. עכשיו, הקרקע שם מזוהמת. לא נוכל, וגם לא נרצה, להתעלם מהמשרד להגנת הסביבה, שזה תפקידו לומר איך מתארים, מה מתארים, אם המשרד ההוא, שאיננו ודאי לא כפוף אליי, לא יעשה את הדברים בצורה יעילה, מהירה, ככל שאפשר, אז כמובן הוא תוקע את כל שרשרת הייצור.
אז השאלה היא, אם אפשר לקחת יחידה...
בשביל זה הוא קם קבינט הדיור, ששם אמורים לתכלל את כל הגורמים, ולהביא אותם לסיכון, להתאמה המרבית, שתקצר את הזמנים. למשל, בתחום אחר שהתכנון, היה חוק הוותמן, שהוא באמת קיצור של בערך, מקצר תהליך ב-60%, שזה שינוי, שינוי מבורך מאוד. בסך הכל, אני חושב שעוד אפשר הרבה להשתפר, זה מה שאנחנו עמלים עכשיו. במרכז הארץ עוברת בימים הקרובים, תעבור במועצת קרקעי ישראל בראשותי, תוכנית שואם לפינוי מחנות צהל, סירקין, תל השומר, צריפין, גבעתיים, ממש ממש מרכז הארץ, ייתן לנו עוד 60 אלף, סך כל 100 אלף יחידות מרכז הארץ.
כלומר, ההבנה היא, ואלו טקסטים שאנחנו שומעים משרי שיקון לדורותיהם, הנגזר של מחירי הדירות נגזרים מהיקף הבנייה. ככל שיש יותר הצפה בשוק ויותר תוכניות מאושרות לבנייה, המחירים יורדים. נכון? זה הסיפור.
זו התשובה המרכזית. סביב זה יש המון המון דברים נוספים שחשובים, אבל אתה צודק מאוד. הסיפור הוא היצע. מול הביקוש הגדול והאוברדרפט של שנים קודמות שלא תכננו ולא בנו, הרבה היצע, אנחנו עשינו באמת שינוי גדול ב-13, שנת 2013, אני מזכיר לכם, הייתה שנת בחירות עד שהוקמה הממשלה, עד שהיה תקציב, הגענו לסביבות סוף השנה, לשליש האחרון, וגם אז עלינו ב-10% לעומת 2012, ב-2014, בשנה שנגמרה עכשיו, עלינו ב-32% מול שנת 2013, זאת אומרת, יש פה עבודה באמת הרבה יותר טובה שכל משרדי הממשלה שמביאים אותנו לתוצאות יותר טובות. אני אומר לכם כבר שב-2015 יהיה יותר, זאת אומרת נעבור את ה-50 אלף ונעלה יותר בשיווקים. כן, אתה צודק, היצע, עוד פעם היצע ועוד פעם היצע.
וכשאנחנו מדברים על היצע וצריכים לבנות הרבה, למה תמיד הבנייה מתרכזת במקומות שבהם יש כל כך הרבה מכשולים וחסמים? הרי יש הרבה מאוד אזורים בארץ שאפשר אולי בפתרון יותר קל, יחסית יותר מהר, להוציא לשם היצע, ותמיד מחפשים את המרכז, את היקר, את המקומות המאוד מורכבים.
לא, אנחנו לא שם, אבי, אנחנו, תראה, בואו ניקח, אנחנו שיווקנו השנה
שעברה. אתה מדבר איתי על בסיסי צהל.
לא, זה תוכנית לטווח בינוני וארוך דווקא. אני רוצה לדבר איתך על שנת 2015.
כן.
אנחנו משווקים בקריית גת עוד שיווקנו כ-3,000 בשנה שנגמרה עכשיו, אנחנו נשווק עוד 2,500. תראה, שאתה מוסיף היקפים כל כך גדולים. דרך אגב, כל הסחורה נלקחה, שלא יהיה הבנה. קריית גת פעם נחשב לסוף העולם, כל הקרקעות נלקחו על ידי הקבלנים. עכשיו, שאתה מוסיף היקפים כאלה גדולים, אתה חייב שם מחלף. עכשיו, לא צפו את זה מראש לפני 10 שנים, וגם אם מישהו דיבר על זה, אז היו סדרי עדיפויות אחרות בתקציב של משרד התחבורה, למשל, רכבות, למשל כביש 6, זה דברים שבאמת כולם מסכימים עליהם, הם חשובים והם עולים מיליארדי שקלים. עכשיו, כשהגענו לנקודה הזאת בקריית גת, הבנו את המצוקה של המחלף הזה, והוא גם תנאי חוקי, אנחנו לא יכולים להוציא את הרי בנייה בלי שנעשה אותו. ישבנו עם משרד האוצר, עם משרד התחבורה בתוכנית שנקראת נתיב לדירה, ותקצבנו את זה בעדיפות, ובאמת התחילו לעבוד, וזה ייגמר פחות או יותר יחד עם האכלוס של אותם אלפי יחידות דיור. אנחנו בונים בכל הארץ, תשמע, שיווקנו בדימונה, בירוחם, בערד, בנתיבות, באופקים, שיווקנו בקרמיל אחרי שיותר מעשור לא שיווקו שם, שיווקנו 880 יחידות דיור, אני יכול להמשיך צריך, אבל זה קח לך את כל התוכנית.
אני מבין פחות או יותר את רוח הדברים, אני רוצה עוד שאלה אחת, ולשמוע אולי פרשנות שלך לסברה הזו, אנחנו רואים למשל מה קורה במשרד התחבורה. יש שר שמכהן שם תקופה ארוכה, כבר קדנציה שנייה ברציפות, לאורך זמן, ואולי זאת הסיבה שהוא מצליח בעצם ליישם תוכניות גם לטווח הארוך, כי הוא לא עוזב את המשרד אחרי שנתיים. כשאני עובר על רשימת שרי הבינוי והשיכון בעשור האחרון, למעט הטיאס שהיה כמעט 3 שנים, אין כאן שר ששרד 2 מלאות, פלוס מינוס. מתחלף שר עד שהוא לומד את המערכת, תוכניות חדשות, ואז הוא משנה תוכניות. ועוד פעם, זה אולי משהו שגם תוקע את כל הסיפור הזה.
100%. היטבת להבין ולבטא את העניין, אתה צודק ב-100%. תתפללו שאולי אני אמשיך. לא, אני אוכל באמת למצות, אני לא אומר זה עכשיו בצד הפוליטי בכלל. לא, אני מסכים לך 100%. תראה, אם אין רצף, ואחרי שנתיים מגיעים לבחירות, זאת אומרת שבעצם המערכת משותקת, אין תקציב, אווירת בחירות וכו' וכו', ואז עד שמרכיבים ממשלה, ועד שיהיה תקציב, זה עוד פעם יהיה סוף השנה הזו. בזבזנו עוד פעם כמעט 3/4 שנה, ואם יבוא ואני לא, עוד פעם, בלי הצד הפוליטי, יבוא שר אחר, בהחלט הוא יצטרך ללמוד, הוא ירצה להבין, הוא ירצה לשנות, כי הוא חושב שיש לו דבר יותר טוב, אין ספק שבדבר כל כך
בגלל שהדבר חשוב כל כך.
כן, אני מסכים איתך, בגלל שהוא העניין הכי חשוב היום במשק הישראלי, בצד האזרחי, והיות הוא כל כך מורכב, כפי שניסיתי להסביר קודם, כן, יש יתרון עצום להמשכיות, כדי להכניס את הדברים למסלול, ולא להיות כמו מטוטלת שפעם התוכנית הזאת, ואחרי זה לא זו, אלא אחרת, זה נכון מאוד.
כן, אולי צריך להעתיק את המודל של משרד הביטחון, הרי שמתחלפים שרי ביטחון כמעט, ואין להם איזה שהם דברים משמעותיים לשנות, פחות או יותר הצבא, אותו צבא.
לא, זה נכון, אבל תדע שבמשרד הביטחון יש לו תקציב חומש, חומש שנתי, ובאחד זה נותן לגשר, כי כשאתה מזמין מטוסים לארצות הברית בעלות של 2 מיליארד דולר, וזה הולך על 8 שנים, אז הכסף מחויב מראש. קיצור, יש במשרד ביטחון אופרה אחרת, בגלל המציאות המאוד מיוחדת של המשרד הזה.
טוב, אנחנו ערב בחירות, וממש 2-3 שאלות פוליטיות ברשותך. אתה יושב ראש תקומה, מפלגה שפונה לקהל שומרי מצוות, חרדים לאומיים נקרא להם, ברמה כזו או אחרת, ולראשונה יש לכם ממש מתחרה, מפלגה מתחרה כמעט על אותם דגלים, עם אותם סממנים, ואני מתקשה למצוא את ההבדלים ביניכם. אתה יכול לעזור לי?
כן, אני אתן שתי דוגמאות קצרות, כדי לנסות להסביר את זה לציבור, לציבור המאזינים. אצלנו מקומותינו, ישיבות ההסדר זה כתר, זה גולת כותרת, מתוך החשיבה והרעיון שלכתחילה צריך לשלב ספרה וסייפה. למיטב ידיעתי, ואני מדבר על המפלגה, לא אנשים בודדים בתוך יחד, כמפלגה, זה לא המצב. הם חושבים שצריך שכולם ילכו ללמוד, מי שלא יכול ללמוד, אכן ילך לשירות לאומי, שירות אזרחי, שירות צבאי, באיזשהו אחד מהמסורים האלה. בעיניי זה שינוי וערכי חשוב. אפשר לתת שאלה נניח ליחד שהם יענו, אני חושב שיש הבדל. אנחנו אומרים מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו רואים זה ממש ממש חלק מרכזי בגאולת עם ישראל בארצו. וכך אנחנו מבטאים את זה בתפילה, בתפילה לשלום המדינה וכו'. האם זה כך במפלגת יחד עוד פעם כמפלגה? כי יש שם את ידידי חבר כנסת יוני שטבון, אני יודע שזאת דעתו.
הוא כן עונה על ההגדרה הזו, ואולי גם
אדרבה שהם יענו.
אולי גם ברוך מרזל עונה על ההגדרה הזו, כלומר מלבד אלי ישי...
ברוך מרזל, בוא, באמת, בעינינו, כן, שלא ישמעו כולם, הוא לא באמת ביחד. הוא הרי הודיע שיום אחרי הבחירות הוא מתפצל מהם, כי הוא לא בא לקואליציה.
כן, אבל בסוף מי שמצביע ליחד, מצביע לו ולשטבון ולמרזל ולאלי ישי.
אבל זה בדיוק הטעות, כי ברוך מרזל לא יש שם. נכון, הוא מצביע לו עכשיו...
כמו שמי שמצביע לבית היהודי, מצביע גם לך, גם לרב בן דן וגם לילד שקד.
אבל אנחנו יודענו שאנחנו נשארים, ואנחנו ביחד, ופה מודיע ידידי, הרב ברוך מרזל, שהוא יום אחרי, הוא פורש, הוא לא מנסה עוד שנה להיות ביחד או משהו, אנחנו נשארים ביחד, נכון, אז מצביעים לשר בנט ולי ולילד שקד וכו', נכון, זה הבית היהודי.
כן.
אבל הוא יישאר כזה, פה מודיעים לך מראש, אנחנו עשינו דבר שבעיניי הוא טוב דרך אגב, ההתחברות הזאת כדי לעבור את אחוז החסימה ולא לזרוק קולות, לא לזרוק קולות לפח ההשפעה הפוליטי, אבל מודיעים לך. בקולו אומר ברוך מרזל, אני פורש דקה אחרי, אני לא אהיה שם.
איך אתה מסביר בכל זאת שהרבה מאוד רבנים שהיו בעבר בתקומה הביאו את תמיכתם הגלויה עכשיו ביחד?
אבי, אל תסחף, שאני אסביר רבנים, לא, אני, יש לי כבוד לרבנים, שומע אותם, יש כאלה ויש כאלה.
לא, מה השתנה, אני לא רוצה תסביר אותם, תסביר אתכם, מה השתנה בכם שהרבנים הסירו את ידיהם?
אני לא מפרש רבנים, יש לך, אל תכניס אותי לגובה הריות, הם גדולים מני, נבונים מני, חכמים מני, כל אחד לפי דרכו, יש כאלה ויש כאלה, ואני שומע קשב רב את כולם.
ראית מן הסתם את החוברת הבחירות של הבית היהודי, שעוסקת בעיקר בנושאים דתיים,
כן.
שאלות ותשובות הלכתיות, חוק הגיור, הרבה מאוד תחומים. מי שקורא את זה, עלול לחשוב שאתם מפלגה חרדית, אבל
אין
מה...
אין חוק, אין חוק גיור דרך אגב, יש החלטת כן, ממשלה, צריך לדייק בזה.
החלטת ממשלה, לתוך. נכון.
כן.
מי שקורא את זה...
אנחנו כן חרדים לדבר השם.
כן, אבל זה מנותק לגמרי מהעובדות שהיו פה בשנתיים האחרונות.
לא, ממש לא. ממש לא, הסיפורים כאילו היה חקיקה אנטידתית, הם כזב, פשוט לא עבר חוק אחד, אפילו לא אחד אנטידתי, ולכן הדברים האלה, אני לא מקבל אותם, אני דוחה אותם על הסף. נכון, אנחנו אכן חרדים דבר השם, ופעלנו רבות. אני מנסה לחשוב מה היה קורה בממשלה אם לא היינו שם. טוב שאנחנו היינו שם.
וטוב שהממשלה נפלה, כי אם היא הייתה מחזיקה מעמד, הרבה מאוד חוקים שהיו בצנרת היו עוברים.
לא, אפילו לא אחד. בוא, אני הייתי אחראי על הבית כברות לחקיקה הזה של יש עתיד, ושל התנועה וליברמן, כי עשיתי עררים על כולם. היה חוק אחד ושתיים שהגיע לקריאה ראשונה, זה הכל. הם גם היו נבלמים, כמו שבלמנו את הכל, ולא היה עובר דבר וחצי דבר, וטוב שכך, וזה בהחלט הישג של הבית היהודי.
טוב, למעט הסעיפים בחוק הגיור, חוק הפונדקאות...
חוק הפונדקאות, אני מבקש שנדייק. עבר קריאה ראשונה לצערנו.
נכון, אמרתי, אם הממשלה הייתה מחזיקה.
לא, רגע, אבל לא נכנס לספר החוקים ולא היה עובר ספר חוקים, כי אם מישהו היה מנסה להעביר אותו בשלישית, היה על זה משבר ממשלתי, היה נערך חוק הגיור, שעמד כבר על הסף של השלישית, בגלל איזה רוויזיה אחת, אנחנו לא הסכמנו.
ושאלה אחרונה, אתמול דיבר איתנו כאן הרב מאיר פרוש, וסיפר על הפגישה שלכם ערב הבחירות הקודמות, ניסיונות אז ליצור איזה בלוק חוסם לגבי הרכבת ממשלה, לא נחזור להיסטוריה, קרה מה שקרה, האם זה רלוונטי לבחירות הבאות?
תראה, אני מכיר כבר ממרום גילי וניסיוני, לקראת כל בחירות מדברים על חזית דתית לאומית, שבאמת דבר מתבקש ויכול להיות המפלגה אולי הכי גדולה בכנסת. אני חושב שהדבר הזה לא נתון בידי הפוליטיקאים, אלא הוא בידי, סליחה, בידי הרבנים. אם הרבנים יגיעו להסכמה ביניהם, אני אומר לך, אני מכיר את הפוליטיקאים, כולם, אלה שמכהנים, אנחנו נעמוד בשלשות ונצדיע ונעשה מה שהרבנים יגיעו. אני באמת פונה ומקווה שידעו רבנינו על כל הגוונים ועל כל המפלגות להגיע להבנה ביניהם, כדי שנוכל לעשות חזית דתית לאומית שיכולה לעשות, מרתח בתחום הזה באופן, באמת מהפכה, לא עוד שינוי ולא עוד התקדמות קטנה, אלא את מה שצריך לעשות. אני מקווה שהשם יצליח דרכנו.
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
חבר הכנסת הרב יצחק כהן, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
סגן שר האוצר בתקופת אחד המשברים בסוגיית הדיור על פי הדוח הזה, ויש גם קשר כמובן למשרד האוצר. אז הכשלים התחילו רק מתקופת לפיד?
תראה, כל משבר הדיור הוא משבר של תסמונת הדיור, ראש קטן. מכיוון שהיה לנו שר שיקון מאוד מאוד מוצר, אריאל אטיאס. במשך 4 שנים הוא גיבש תוכניות מדהימות. בין היתר, מענקים ישירים של למעלה מ-100,000 שקל לזוגות צעירים באזורי הפריפריה. הוא שיווק ובנה למעלה מ-45,000 יחידות דיור ביכולות שהיו שם לוועדות הסטטוטוריות. הוא דחף את הרפורמה בתכנון ובנייה. אבל מה לעשות, אחריו הגיע השר שיקון אחר, שמקום להמשיך את המפעלים של השר אריאל אטיאס משס, הוא החליט לעשות כל מיני תוכניות עזויות, כל מיני דברים שאין להם שום התכנות כלכלית, יחד עם עוד תוכנית כלכלית אחרת של שר האוצר, כן, לפיד, זה מע"מ אפס, וקשרו אחד בשני, אתה עוד אתן זה, לא אתן לך את זה, והמשיך התסמונת הזאת ללבות את המחירים בשוק, וזה מה שקרה, מה שהיה צריך לעשות, אגב, שמעתי אותו בקשב רב, תכף להתרחס אליו, זה בקטע הפוליטי. מה שהוא צריך לעשות זה פשוט להמשיך מה שהכין לו השר אריאל אטיאס, נקודה. אגבה, בגלל שאריאל אטיאס גם השאיר מבט לציבור החרדי, שכל השנים קיפחו אותו, כל השנים הוא היה שקוף, אז פה לא, מחקו את כל התוכניות של השרתי, אז התחילו משהו מחדש, עד שבנו, ועד שעשו, ועד שקשקשו, זה התוצאה הגומה. אז אנא, את ההיסטוריה אי אפשר לשכתב.
היה עונה לך שר השיקון, לו היה כאן בשידור, שעם כל הכבוד, הדוח הזה מצביע על כשלים שהיו גם בתקופתו של הטיאס. לא רואים שם איזה צמיחה בתקופת כהונתו.
הוא לא נוגע שם, הפוך, שם בתקופה של הטיאס הייתה תקופה, והיו תוכניות שיוצאו מן הכוח אל הפועל, מה לעשות? הוא גם השאיר מבט לציבור החרדי, מה שמאוד הפריע כמובן לשר אורי אריאל, ושמגנז את כל התוכניות האלה, את כל הקריטריונים האלה, את הכל, והתחיל הכל מחדש, כאילו, כמובן, להשאיר מבט חזק מאוד לציבור שלו. אגב, תכף נגיע לזה גם בתקציבים של עולם התורה. אז בוא, עם כל ה... אני רוצה להגיד מילה יותר, אבל זו המציאות, אלה עובדות, ועם העובדות אי אפשר להתווכח, אבי, ממש אי אפשר להתווכח. הייתי שמח אם היית מלא את השר אטיאס, כן לשמוע ממנו, בכלי ראשון, על התוכניות הנפלאות שלו.
הייתי שמח אם הוא היה עולה?
כן.
תגיד, בוא נדבר רגע פוליטיקה. שמעת בעצם גם את השר אורי אריאל מתייחס לנושאים הללו, ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים...
נו, באמת, מי שהיה שומע את אורי אריאל, כאילו לא היה אדריכל של המפלגה, מפלגת יחד, כאילו שהוא לא שחת שירונים מבנט, ולאחר מכן, אז אמרתי, אבל מה שהכי הפריע לי, על ההתנהלות שלו, של החברים שלו בממשלה הנוכחית, שברוך השם התפרקה. הם באבחת גרזן קיצצו, הרימו יד בקיצוץ כל התקציבים של עולם התורה, מלבד המוסדות שלהם, ששם רק הוסיפו והוסיפו. לא היה, לא היה אך ורע דבר כזה שמוסד יקבל כיף התקציבים, אבל גרעינים התורנים קיבלו מחמישה מקומות. ועולם התורה, עולם התורה, קוצץ למעלה מ-63% באכזריות. תלמידי חוץ קוצץ לגמרי. היום, אתה יודע, שמקבלי הפחת הכנסה, זה לא, אף אחד מהם לא יזיל דימה.
אז בדיוק בשביל זה קמה מפלגה, בדיוק בשביל זה קמה מפלגה חדשה, שאומרת, אנחנו גם נדאג לתקציב הישיבות ולציבור החרדי, וגם נדאג להתיישבות.
ראינו אותם, ראינו איך הם התנהלו, גם כל הכבוד, החברים שנמצאים שם, גם כן הצביעו בעד החוקים האלה. גם אגב, חוק גירוש מזעזע, פתיחת רשומי נישואים מזעזע, הפרקות מזעזע, והם היו שם, כאילו שהם לא, הרגע הם הגיעו מכוכב נוגה. שמעתי אותו, אני פשוט הצטמררתי.
אתה מדבר רק על חבר הכנסת יוני שטבון?
אני לא רוצה להזכיר שמות, אוקיי? אבל עם כל הכבוד, זה מפלגה, אני לא רוצה, זה מה, עזוב, לא רוצה לדבר. אנחנו נמצאים בחודש אדר, ולא רוצה לדבר על זה, אבל
העובדות... מה לעשות שהבחירות הגיעו בחודש הזה?
אבי, העובדות מונחות לפני כל אחד מהציבור בישראל, וכולם רואים אותם ויודעים אותם. ברוך השם, היום גם האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים לך גם כדי לשחזר אחורה. ופתאום כולם רוחצים בניקיון כפיהם, הרגע הם הגיעו לפה. סליחה? אתה יודע מה השיח היום בבית חרדי? אם להשאיר את התקע של המקרר מחובר כחמל החשמל, כי הם רוקנו אותו. אז מה זה הדברים האלה? זה ברוך השם, הייתה סייעתא דשמיא, הממשלה הזו נפלה, ותקום ממשלה אחרת בעזרת השם, עם ש"ס חזקה, ובעזרת השם נתקן כל העוולות האלה.
אוקיי, שמעתי דבריך בקשב רב, ואני שואל אותך שאלה פשוטה, עד לפני חודשיים, אתה היית באותה מפלגה שקוראים לש"ס, אלי ישי הייתה באותה מפלגה, כשהייתם בקואליציה הייתם שם יחד, כשהייתם באופוזיציה הייתם שם יחד.
אתה לא שמעת מפעם אחת השם אלי ישי, אז אני מבקש לך, אל תכניס לי מילים לפה. אני לא אמרתי פעם אחת השם אלי ישי, אמרתי על מפלגה שהקים אותה אדריכל אורי אריאל.
בסדר, אז אני אומר אלי ישי, אתה לא קורא לו בשמו, זאת המפלגה הזו.
לא, 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 לא שלא קורא לו בשמו, אני לא, אני מדבר על מציאות ועובדות. אל תכניס לי פה לפינות אישיות. אני לא מדבר פה אישית נגד אף אחד. אבל העובדות הן כאלה, שהחבורה הזאת, כן, שנתיים, מתנהל תוך הממשלה, עושה מה שהיא רוצה נגד הציבור החרדי, ופתאום, רוחצים ביקון כפיים, מה פתאום? תורת ישראל, כן, עם ישראל, ארץ ישראל. לא, באמת, באמת.
מה, מה באמת?
תעשו דיוק קצר בעולם התורה, בריכוזי האברכים, ויראו מה קורה שם בגלל ההתנהלות שלהם, ולאכזריות שלהם. אז מה פתאום?
אז אתה תוקף את הבית היהודי, אני מבין, בסדר, אפשרנו.
אני לא תוקף, אני מצייר מציאות עגומה שנוצרה בשנתיים האחרונות.
כתוצאה מהבית היהודי ויאיר לפיד והליכוד.
אתה עוד לא מזכיר שמות, אבי, אני לא אקייס את השמות, לא יעזור לך. אבל אני מצייר את המציאות, הציבור יודע לבד מי עשה מה. זה הכל, לא... והדברים מאוד 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 מקוממים, לשמוע את הנופת סופים, את החיוכים, פתאום לא קרה שום דבר. הרגע הגענו לכאן.
טוב. אתה איש הדרום, מכיר היטב את הפריפריה, אלו ימי בחירות, אתה בטח חורש את הארץ לאורכה ולרוחבה, מנסה לגייס עוד ועוד קולות ופעילים, ורואה בשטח פתאום התמודדות מול מפלגה שרצה על אותם קולות, על אותם אנשים, עם אותם מסרים. איך אתה מתמודד עם זה?
תראה, עוד יוסף חי, אנחנו ממשיכים את המפעל האדיר הזה, של מרן זכר צדיק וקדוש ברוך, בלי כל סיסמאות, נבובות, בלי כל מיני גימיקים. אנחנו ממשיכים את המועד משה, קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים. בראשנו מועצת החכמים, חכם שלום כהן, ראש פרקורת יוסף, נשיאה מועצת.
זה בסדר, זה לגיטימי, איך אתה מתמודד עם זה בשטח, שאנשים באים אליך?
השטח הוא מאוד חכם, ההתנהגות הסביבתית מאוד חכמה, הם מבינים ויודעים, כן? כי המפעל הזה, את המנגינה הזאת, אי אפשר להפסיק, צריך לתגבר אותה עוד ועוד. הציבור יודע את זה. אנחנו שומעים את התגובות של הציבור. אנחנו מאז, אין לי כרגע בדרך לבאר שבע, הייתי בירושלים, בבוקר היינו בתל אביב, אנחנו שומעים את הציבור, ושומעים את רחשי הלב של הציבור, והציבור מבין שהמפעל האדיר הזה, שנקרא ש"ס, שהקים אותו מרן זצ"ל, חייב להמשיך. חייב להמשיך ביתר סל ביתר עוז. וכל הגימיקים, תמיד יהיו, כל מחזור בחירות, יש לנו כאלה תופעות. כל מחזור בחירות, לא תזכיר חשימות מהעבר. כל מחזור בחירות יש לנו כזו תופעה. אנחנו כבר רגילים לזה בשס. ממש רגילים לזה. מצטערים על זה, כי זה גורם נזק. אחוז חסימה הם לא יעברו. הם לא יעברו בשום פנים ואופן. כי כל ניתוח מדעי הם לא עוברים. זה רק עושה נזק, כמו בבחירות הקודמות. אותם אנשים עשו נזק. אבל ברוך השם, אנחנו נמשיך הלאה.
כל הסקרים אבל מעבירים אותם את אחוז החסימה. זה קצת אולי בת יענה, לא? אתה לא תומן את הראש בחול?
מי שאומר שמעבירים אחוז החסימה, הוא תומן את הראש כבת יענה.
תסביר לי למה, בוא נדבר רגע, למה?
לכל סוקר, כן. כי אחוז החסימה גדל ל-130 אלף קולות. וזה מאוד מאוד בעייתי לגייס את זה.
בסדר, ברוך מר זה לוי 60 ומשהו אלף קולות, יחד עם בן ארי בבחירות הקודמות.
אני לא אספור קולות עכשיו, אני רק אומר לך עובדה מדעית אחת. זה לא יקרה. זה בוא נחכה, זה רק עוד 3 שבועות, בעזרת השם. בוא נחכה ונראה. לא אספור לך קולות עכשיו, אז זה העובדה, אבל אתה שואל על הציבור מבין שהמפעל האדיר הזה שמרן ייסד, שס, ממשיך טוב. לעלות במעלות.
אוקיי, 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 זהו, זה כבר תעמולה מדי, בוא נעצור
לא
כאן.
זה לא תעמולה, זה עובדו, זה מציאות. אוקיי.
חבר הכנסת הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר לשעבר, תודה רבה לך.
תודה, ובשורות טובות.
בשורות טובות. פרשננו מנגר, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי.
יהדות התורה מתעוררת?
יהדות התורה מתעוררת, כך אני מתרשם הערב מהפעילות במטה בבני ברק שנפתח, ושם מתייצבים כמעט כל חברי הכנסת, 7 מתוך 8 הראשונים מגיעים למקום, מדברים, ואני גם משוחח שם עם פעילים, והם טוענים שבניגוד למה שאתם אומרים ברדיו ובתקשורת, הפעילות הפעם היא הרבה יותר מוקדמת מפעמים קודמות, יש עבודה בשטח, יש עבודה של מטות, יש גם פילוח, ויש גם יציאה לעבודה של אברכים בפועל שכבר נרשמו, באופן אישי לצאת ולעבוד. אבל תחילה בוא נדבר באמת על מה שמתרחש שם במטה. הבאתי כמה אינסרטים, כמה הקלטות וקולות להשמיע מהשטח של מה שהתרחש שם. קודם כל הסערה שמתחילה כאן ברדיו קול חי אתמול עם הדברים של גפני, ולאחר מכן הדברים של דרי בסיפור הזה של הנגיעה לפריפריה. שימו לב מה גפני אומר שם, טאבו או אין טאבו, בוא נשמע.
אני אומר לכם, יש שאלות שמתעוררות, ואנחנו החלטנו, היות אנחנו במצב חירום. במצב שבו באמת יהדות התורה הובילה את כל המאבקים בנושא של יהדות, הובילה. לא שאחרים לא שיתפו איתנו פעולה, שיתפו, אבל יהדות התורה הובילה את המאבקים. החלטנו שאין טאבו, לא על ציבור כזה ולא על עיר אחרת. אנחנו נפנה לכל מי, לא רק בבני ברק. בבני ברק גם צריך להגיע לכל החוגים, לכל העדות, לכל האנשים צריך להגיע. מי שקיבל מאיתנו סיוע צריך לפנות אליו, להגיד לו, תכיר טובה, תעזור לנו כדי שנוכל להמשיך לעזור לך, במיוחד בעת הזאת, ואותו דבר בכל הארץ.
אז הוא מזכיר את בני ברק, מה שמתוכנן בבני ברק במטה הבני ברקי זה להציב אברך לכל בניין בעיר, בכדי שהאברך הזה ידאג לפעול גם בכמה ימים שלפני הבחירות וגם ביום הבחירות עצמו למצות את כל הקולות מכל בניין ספציפי. זהו פילוח ראשוני שנעשה בפעם הראשונה בציבור הלטאי. חייב לומר שהציבור החסידי עשה את זה כבר בבחירות האחרונות בבני ברק. מתייחס גם גפני כמובן לנושא הכי בוער הערב הזה של קבינט הדיור. שימו לב איך הוא מכנה את נתניהו ראש הממשלה.
במהלך השנתיים האחרונות היה יאיר לפיד. הוא היה יושב ראש קבינט הדיור, הוא בא עם 19 מנדטים, הוא היה יכול לעשות הכל. מה שהוא ביקש, נתניהו הפחדן נתן לו, הכל. מה שהוא דרש, אני ראיתי שהגיעו דברים לוועדת הכספים, דרישות של יאיר לפיד, מה שהוא רצה הוא קיבל. הוא מנע את מחיר המטרה בגלל שהוא רצה להעביר את מע"מ אפס, שלדעת כולם זה לא היה מוזיל את מחירי הדירות.
אז גפני, כאמור, מעביר את הכדור לפתחו של יאיר לפיד שחומק מהעניין הזה של המשבר בדוח הדיור, אבל אנחנו רוצים להישאר דווקא בעניין הזה של המתיחות בין יהדות התורה לשס, במאבק על הקולות, וגם, שים לב, בפעם הראשונה על הזהות החרדית, אומר חבר הכנסת פרוש, רק אנחנו, יהדות התורה, מפלגה חרדית. בוא נשמע.
מי שמייצג ומקבל את הטייטל, מקבל את האמירה הזו שהוא מייצג את הציבור החרדי, זה יהדות התורה, כי שס מלכתחילה אומרת, אני לא רוצה להצטייר ככזו שמייצגת רק את הציבור החרדי, היא מחפשת את הציבור המסורתי, היא מחפשת את הציבור החילוני, היא גם לא עושה את אותן פעולות שחברי הכנסת של יהדות התורה עושים.
אז כן, אז רק יהדות התורה מייצגת את הציבור החרדי.
אבל כך... זה ממש ללכת על הראש של שס, מה שלא היה זכור לנו מערכות בחירות קודמות, כאשר חברים, חברי כנסת ביהדות התורה אומרים, אנחנו יותר טובים משס במובן החרדי.
תראה, אמרתי לך, אני חושב אתמול במהדורה, שלמעשה מה שאני רואה פה זהו מאבק על מי יביא את השמינים, מאבק בין יהדות התורה לשס, מי תהיה המפלגה החרדית הגדולה. אבל בואו לא נשאיר ככה את הקולות מהמתה מהערב הזה מבני ברק במתיחות הזו שבין שס ליהדות התורה, בכל אופן חודש אדר קצת שמחה. שים לב מה קורה כשגפני מזכיר שמה לכך שהוא חייב לקצר בדברים כי הוא ממהר לאן שהוא בתל אביב. בואו נשמע.
צריך לנסוע ללאב, העסקים הקטנים והבינוניים, אנחנו הרי ביהדות התורה דואגים לכלל הציבור, אז יש לי שם הרצאה בנמל תל אביב. אני...
אתה מדבר לאב, אנשים מבלים.
לאב. רק רגע, רק רגע.
טוב, אז זייברד זורק לו שם איזושהי הערה, האם הוא לא לאב 433? האם הוא לא בדרך, סליחה, לאב 443, בדרך ליחידת המשטרה הידועה והאמתנית, זה ככה לכל צחוק הנוכחים. עכשיו, זה עד כאן מהעניין הזה של המתה שנפתח הערב במלי ברק, והכותרות והדברים שאומרים שם השאר החברים. אני יכול לומר שהאנרגיות ביהדות התורה, לפחות שם הערב, משהו נדלק, איזשהו ניצוץ נדלק, גם שלט גדול שמוצב על הבניין הזה שממוקם ברבי עקיבא, פינת ז'בוטינסקי. אבל יש לנו עוד נושא היום, וזה למעשה הקרב על משרד הפנים. אלי ישי הציר על כך שהוא מעוניין לקבל את תיק משרד הפנים, אפילו הבאנו איזשהו דיווח על כך שיש יש מי שטוען כי העניין הזה כבר נסגר בין אלי ישי לבין נתניהו. דרי, הערב הזה
לאחר הבחירות,
נכון? הערב הזה אחר סיפור של דוח מבקר המדינה, ההודעה שהוא מוציא זה אני אדרוש את משרד הפנים עם סמכויות של מינהל מקרקעי ישראל. זה המאבק שיוצא.
יש רק פרט שהוא לי קטן מני בעניין הזה, יש בחירות וכל אחד מהם צריך להביא יותר מנדטים כדי להיות שר הפנים.
אז השאלה אם המדד...
לא הנושא המרכזי, אבל זה נקודה שולית וקטנה בעניין הזה, שצריך לזכור אותה כשמדברים על השיח הזה.
אבל יחד עם הנקודה הזו שמספר המנדטים צריך לזכור, כי בכל אופן יש זכות ראשונים, ישי הראשון שיציר על תמיכה בנתניהו, ולך תדע מה יהיה ברכבת הממשלה, כשישי אולי יקבל עדיפות על שס ויהדות התורה, אני כבר רואה מעכשיו את המאומה שתתרחש שם, כל זאת...
אבל אם ברוך מרזל פורש מהמפלגה שלו וישאר באופוזיציה, אז אלי ישי יכניס שני מנדטים לקואליציה, שניים, שלושה.
ואם הוא יביא חמישה מנדטים בסופו של דבר, כפי שמין הצמח מרה...
שצריך לזכור כמה כל אחד יביא בסוף.
נכון, אכן לגמרי. אוקיי, בוא נגיע לנקודה האחרונה שלנו בדיווח הערב. יום שישי בשעה 12, מלון ויז'ניץ בבני ברק, לראשונה כינוס של גדולי ישראל, מרן הרב שטיינמן, מרן הרב קניבסקי, מרן הרב אדלשטיין, יחד עם כלל ראשי הישיבות שמוזמנים ויוזמנו לכינוס הזה ביום שישי, אין עיסוקים אחרים, ולראשונה, עד כמה שאני זוכר, כינוס שכזה מתקיים ביום שישי, ושם למעשה המסר שיצא משם, הזימונים הם לכלל ראשי הישיבות, יהיו שם גם חברי מועצת גדולי התורה, ולמעשה זו נקודת ההתייצבות. ראש ישיבה שלא יהיה שם, עלינו אתה ולצרינו, כלומר, מבחינת דגל התורה, זה המעמד שבו אתם מביעים הזדהות, איזה ראש ישיבה מביע הזדהות עם דגל התורה ועם גימל, מי שלא יהיה שם יסומן בצורה מאוד ברורה כמי שהולך עם בני תורה. יום שישי ב-12, כינוס היסטורי מבחינת דגל התורה של גדולי ישראל עם ראשי הישיבות.
מני גרה, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחר כך שווים לעסוק בענייני שס מול יהדות התורה ובעניינים נוספים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
בהמשך לדוח הדיור, אנחנו עם עורך הדין דודו ג'ואן, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, ואתה בשנה, שנתיים האחרונות, מצליח לא רק לבנות וליישם בסוגיית הפרויקטים של הדיור בבית שמש ובמקומות נוספים, נבחרת לעורך הדין השנה בפרויקטים לציבור החרדי, ואני רוצה לשאול אותך מזווית ראייתך, כמי שרואה את הסיפור הזה מהצד השני, תצביע על הנקודה שמקשה על מצוקת הדיור להיעלם מהמפה.
נקודה אחת, אני חושב שזה סיפור מורכב מדי שישים את האצבע נקודה אחת, אבל בהחלט יש פה מספר גורמים שהראשון שבהם זה ההיצע של קרקעות, שפשוט גם אפשר לראות את זה מהדוח של המבקר, מי שקרא עוד מספיק לקרוא היום בערב. אין מספיק קרקעות, לא משוחררות מספיק קרקעות לציבור, על מנת שהציבור יוכל לרכוש וליזום בעצמו באמצעות קבלנים, בנייה של יחידות דיור.
אתה מדבר בעיקר על היצע, ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שכבר יש שטח ויש כבר תוכניות, ואנחנו שומעים כל מיני פרויקטים שנתקעים ברגע האחרון, קורה משהו, בסוף הדיירים לא נכנסים. שם יש מקום להתערבות ממשלה?
יש מקום להתערבות ממשלה, אבל אני לא חושב שהממשלה היא הגורם הנכון בהקשר הזה, כיוון שהממשלה זה גוף מאוד מסורבן, שלא יכול באמת לעזור למצוא את הפתרונות. בסופו של יום הציבור צריך למצוא את הפתרונות בעצמו, והציבור, בעיקר בציבור החרדי, כן יודע לעשות את זה. זה לא בשנה ולא בשנתיים האחרונות, אנחנו כבר מטפלים בפרויקטים כבר מזור שנת 2009-2010, ונמצאים היום במצב של אכלוס דירות בבית שמש למשל, כמעט 550 יחידות דיור. הציבור החרדי יודע לעשות את זה. העניין הוא שצריך באמת לעשות את זה עם גורמי המקצוע הנכונים, שידעו ללוות את הפרויקט עד הסוף, ולא רק לשווק אותו לציבור, אלא גם לקחת אותו על הכתפיים לאורך כל הדרך, עם המתכננים הנכונים, חברות הפיקוח הנכונות, ידעו להביא את הבנקים, שזה אחד
החסמים היום. כלומר, מלבד סוגיית הממשלה ומה שאנחנו רואים בדוח המבקר, בסוף יש גם לציבור עצמו, אתה אומר, יכולת להכריע ולהחליט איך הוא בכל זאת יכול לרכוש דירה ולא במחיר מופרך.
נכון, אני חושב שהציבור החרדי בעיקר נותן דוגמה בהקשר הזה יותר מציבורים אחרים, זה מראה איך ניתן לעשות את זה בכוחות עצמך, איך הציבור יכול לעשות את זה בכוחות עצמו.
הנה, אתה לפחות הצלחת בהרבה מקומות שאחרים לא הצליחו, ואנחנו מדברים בעיקר על בית שמש, שם כבר הרבה מאוד דיירים נכנסים לדיור, ועל כך יש הכוח לך. עורך הדין דודו ג'ואן, תודה רבה.
בשמחה, ערב טוב.
ערב טוב. סיימנו את השעה הראשונה, תודה לאסתי פלט, תודה לישי פופובסקי ולכם מאזינים. אנחנו שווים מיד אחרי חדשות השעה, 8.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית כאן בכל חי. העורכת אסתי פלד, ישי פופובסקי הטכנאי, ואנחנו פותחים עם סוגיית דגל התורה ושס, שומעים את המתיחות הזו בין המפלגות, הבאנו בשעה הקודמת הקלטות מכנס עם הרב משה גפני, שאומר אין לשס, אין לאף אחד טאבו על שום מצביע, אנחנו פונים לכל המגזרים, לכל העדות, בכל מקום. הרב פורוש הוסיף אחר כך ואמר ששס בעצמה מציירת את עצמה כמפלגה מסורתית שרוצה להביא קהלים חילוניים ומסורתיים. יהדות התורה היא המפלגה החרדית היחידה. שניים איתנו על קו הטלפון, הרב מיכאל מלכיאלי, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
הרב יהושע פולק, שלום וערב טוב גם לך.
ערב טוב, מבורך.
הרב מלכיאלי, רק לומר, אתה מועמד ברשימת שס לכנסת, היום חבר מועצת עיר. תגיד, אתם מפלגה מסורתית, מפלגה חרדית, מפלגה שפונים פונה לחילונים? תגדיר לנו את זה.
ש"ס היא מפלגה חברתית, היא מפלגה חרדית, מיוצגים בבני התורה, בני התורה מצביעים, מונהגת על ידי מועצת חכמי התורה, וכן, מייסד המפלגה, מרן הרב עובדיה זכר צדיק קדוש לברכה, ליבו היה עם העניים, ליבו היה עם המסכנים, ליבו היה עם השקופים, ומטבע הדברים אנחנו גם מפלגה חברתית.
אוקיי, כשאתה שומע את חבר הכנסת הרב גפני אומר, אנחנו פונים לכל מגזר, לכל עדה, והוא מתכוון כמובן גם למצביעים שהצביעו בבחירות הקודמות ש"ס. זה מפריע לך או שאתה אומר, עד רבה, שיצביעו ליהדות התורה, נו עדיין נשארו בגוש החרדי?
התשובה היא פשוטה. ציבור הספרדי בני התורה יודע שכשיש לו צרה, הוא פונה לנציגי ש"ס. זה הבית שלו, שם מקבלים אותו כדרגה ראשונה, ולא כבן השפחה. שם מסתכלים עליו כאליט וכבן תורה, כמו שמגיע למעמדו. אני לא יודע מה הרב גפני למה הוא התכוון, אני יודע שהיום הרבה יותר מתמיד, ואני מדבר גם כחבר מועצת העיר ירושלים, שהציבור הספרדי במשך שנים היה מופלה בהם לרע, ובשנים האחרונות המגמה השתנתה, הציבור הספרדי יודע שש"ס זה הבית שלו. שם הוא מרגיש כבן רצוי, ולא כסרח עודף, לא רק בקלפי, אצלנו הפעם הוא לא ישמע תשובות, נגמר המכסה, או תשובות מתשובות שונות, זה הבית הטבעי שלו, ופה הוא נמצא.
אוקיי. הרב פולק, מה ההסתברות שאנשי בני תורה יצביעו ש"ס? אנחנו יודעים שעדיין הרבנים ומרנן ורבנן וגם הגאון הגדול רב שמואל אוירבך השליטה וכל מי שקשור למפלגה הזו עדיין לא אמר למי להצביע, ואנחנו ממתינים שיגידו, אם יגידו בכלל. אבל האם יש בכלל התכנות כזו?
ההתכנות היחידה, מה שיכול להיות פה, יש מפלגות, אבל יש מצב של הציבור החרדי בארץ ישראל, ויכול להיות שכמצב הציבור החרדי יצטרכו באמת לדאוג שכל הציבור החרדי יהיה מוצג באופן המקסימלי. היות ולדעתם של גדולי התורה היום אי אפשר להצביע ליהדות התורה, הם לא הולכים בדרך האחרונה. אם ש"ס תבטיח את אותם דברים שהרבנים שמובילים את בני תורה יסכים לזה, אז אין שיכול להיות שזה...
כלומר שש"ס צריכה להתחייב שהיא תילחם בחוק הגיוס יותר מיהדות התורה.
כל אופן מאותם התנאים, כן, להודיע לו, להגיד את זה ברור, כי אני רואה איזה כגזרה קשה על הציבור החרדי.
הרב מלכיאלי, ייתכן שש"ס תוכל להתחייב שהיא תילחם בחוק הגיור יותר מיהדות התורה, בזמן שיש לה מצביעים שמשרתים בצבא?
אני רוצה להבין משהו, רגע, מילה אחת אמרתי, אתה יודע לך שמי שמוכה יותר, ומי שיכול לסבול יותר, זה המצב של החוק הגיוס הזה, שבמיוחד ציבור ספרדי, וזה אמר זה כבר, גם ראית את החתימות של הרבנים הספרדיים, בנוסם של הגאון הגדול, הרב שלום כהן, שכתוב במפורש שזה נזק גדול לחוק הגיוס, כמו שהוא, הפיתוי וכן הלאה. עכשיו, אם עוד יעשו גם מכסות ויתחו לבדוק עילויים ולא יהיה פתוח עולם הישיבות בדיוק לכל מי שיצא ללמוד או לשפר, אז המצב הוא קשה מאוד. אני חושב שש"ס בנטייה, חברת, כמה שמעת את חכם שלום שומר את זה כמה פעמים, שהוא מאוד נוטה לנושא של הגיוס באופן המחמיר כפי שהרב אוירבך אומר.
רב מלכיאלי, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיב שתי דברים. ראשית, כולנו זוכרים את מרן הרב זכר צדיק קדוש לברכה שישב שיבה על בנו, בוכה ממש בכי תמרורים על בני הישיבות. כולנו מכירים את הרב שלום כהן, שמרן ראש הישיבה, נשיא מועצת החכמים, נוסע מדי ערב לכנסים, שמתחיל לדבר על נושא הגיוס, הוא מתחיל לראות, הוא מתחיל לזכות. אף אחד לא צריך לספר לנו מה זה הגיוס, מי יותר ממי. רגשי הישיבות של ש"ס, אם יודעים מה זה ערך שבחורי ישיבות, יודעים מה הסכנה בגיוס, מרן הרב דיבר על זה כל הזמן, ממש לפני שהוא נפטר, הוא אמר ליושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, העניים ובני הישיבות, והגיוס, זה עמד בראש מעייניו. עכשיו, אנחנו צריכים לחתום לאף אחד מה ש"ס תעשה יותר ופחות. ש"ס הוכיחה קו עקבי שאנחנו שומרים על בני התורה, בני הישיבות. עכשיו, ככל שיהיה כל שאלה,
מה זה הוכיחה? מצד שני, בקדנציה האחרונה היה הרב אריאל אטיאס חבר בוועדת שקד, יחד עם הרב מאיר פרוש, החוק הזה חוקק, על זה אנחנו מדברים, ונכון שיש בו סנקציות פליליות, וכל הציבור החרדי יצא למחות על כך.
הבעיה סנקציות פליליות, הבעיה של המכסות הוא הרבה יותר גלוע. אתה צריך להבין שבעוד שנה וחצי, כשהחוק יש בתוקפו, אם לא יהיה מספיק אנשים, מספיק מגייסים, אז יתחילו לגייס בחורים רגילים.
רבי יהושע, אתה חושב שש"ס תישאר יום אחד בממשלה?
אני לא בטוח שלא. רגע אחד, מה זה אכפת לי מהממשלה? אבל אם באותו רגע כשהחוק יהיה, אתה יכול לברוש מהממשלה, אתה תעמוד בתא"ס. אם אתה היום יכול להגיד שאני לא אסכים לחוק הזה, אבל אני רוצה ביטולו של החוק הזה, שיהיה מצב כמו שהיה פעם, ואם ש"ס אומרת שהיא מתחייבת לזה, זה מה שעושים לעיתונה, זה הכל. כל אחד רואה את הסכנה בצורה אחרת, אבל הסכנה הזאת היא סכנה מוחשית. הנושא של המכסות פוגע יותר בציבור הספרדי, זה לא סוד. ואם אתה תדבר, עכשיו אנחנו לא חולקים חס ושלום שלה, ועובדיה דיבר ובחר על זה, ומי שדיבר איתו על זה. השאלה היא, השיטה איך הולכים על זה. אם ניגשים על זה עם ועדת שקד, והלכו הבית, אמרו, אין לנו בינה, אי אפשר לעשות יותר. אוקיי. אנחנו הולכים במלחמה יותר חשה, זה הכל.
הרב ישוע, הרב ישוע, אריאל אטיאס עשה בוועדת שקד, לא כי היה לו נחמד שמה, אלא כי מרן הרב עובדיה החליט שהוא צריך לנסות להשפיע משם.
אני לא אמרתי שום דבר, אבל כיוון שהוא לא הצליח להשפיע מה שעשה, וכיוון שזה לא יצא כמו שעשינו, כולל הסטנקציות
הפליליות. הרב מלכיאלי, אבל בעצם, אם בני תורה תומכים בשס, נניח שעוד שבועיים, שלושה, תצא הוראה שחברי בני תורה מצביעים, הקהל, כל הציבור כולו מצביעים לשס, באותו רגע נפתחת חזית ישירה עם דגל התורה.
תראה,
שס,
שס, כמו של שס פונה לכולם, ליהודים ושאינם יהודים, דתיים ושאינם דתיים. שס היא תנועה חברתית, כמו שאמרת, ותנועה חרדית. מכל אדם חרדי שרואה את עצמו שותף למפלגה החרדית, שבהכוונתו הרוחנית של מרן ראש הישיבה, כל אחד שרואה את עצמו במקום הזה, מוזמן לבוא להצטרף איתנו למאבק.
החזית כבר נפתחה, כפי שדקדמת בגדילה הקדמה שלך. עכשיו השאלה היא פה אחת. אם שס יכולה לקבל לעצמה את המאבק הגדול הזה באותו השיטה כפי של
עושים את זה... יהושע, אני לא מקבל על עצמי שמירת שבת. אנחנו מפלגה חרדית שנעשה כל מה שהרבנים יורו לנו. בכלל זה נושא הגיוס, נושא שמירת שבת, נושא קצבאות ילדים.
אין בעיה.
זה נושא ככל הנושאים שאנחנו נאבק על זה, כן?
מעניין מאוד הסיפור הזה. רבי שוע, איך זה הסתיים?
אף אחד לא יודע. באמת אף אחד לא יודע. אבל לדעתי עוד ישמעו מ... נשאס בנושא גיוס הרבה יותר חריף.
מעניין.
כך אני רואה את זה כרגע.
הרב מלכיאלי, יש מצביעים בשאס שאם חבירה כזו עם ההסכמה שבני תורה מצטרפים לשאס, יש מצביעים שיעזבו את שאס?
אני לא מאמין. המצביעים של שאס הם מושמעים לגדולי ישראל, וכגדולי ישראל נמצאים במפלגה ומנהיגים אותה על אף חבירה של כל קבוצה אחרת, אין אף סיבה שיעזבו אותה.
זה לא נקיטת צד במחלוקת?
לא, ההפך, כל אדם, אנחנו פונים לכולם, כל יהודי, חברתי, חרדי, דתי ושאינו דתי ושאינו יהודי, שרוצה להצטרף לשס, להנהגה הרוחנית, להנהגה של תנועת שס, אנחנו שמחים לקבל אותו, עד הרבה.
אבל צריך להיות ברור דבר אחד, שס, מותר להישאר במפלגה חברתית, מותר להיות לכל עניי ישראל, גם מישהו לא חרדים, אבל לגבי הנושא של המאבק, הממש של בני תורה, זה לא פוגע בכלל בשס, אם היא תאמר באופן הברור ביותר, אנחנו פה בקיצונים עד הסוף, שהבני תורה יכולה שהם יכולים...
בטח שזה פוגע בה, הקהל אותו שקופים שהם נכון, פונים אליהם, לא, זה לא, אנשים שמשרתים
סליחה,
בצבא.
סליחה, זה לא בדיוק ככה. שס יש לה גם את הפן החברתי, וזה יפה מאוד. אף אחד לא בא לתנא על הפן החברתי, וזה בעצם החרישה הכללית.
הרב יהושע, בואו נתחמי התורה.
מותר לשס, רגע, בואו נשים עם מועצת התורה, כמו שכל אחד יודע שמועצת התורה תקווה. המועצת התורה יכולה להגיד, אנחנו נדאג לציבור החילוני, נדאג לרווחת הפרט, נדאג לכל, אבל אנחנו לא מוכנים שבני תורה יהיו כסכין לדעת מתי כן או מתי לא. אנחנו עומדים על כך שבני התורה יוכלו ללמוד כל מי
שצריך ללמד. יש לך צד אחר שזה דעתם שמועצת חכמי התורה?
לא, אין שום צד אחר, ואני מקווה שיכול להכריז את זה, הוא יגיד באופן הברור ביותר שהם יעבקו.
אבל אין צד אחר, יכול
להיות, אם יגידו את זה באופן ברור, תדע לך לפתח פתח טוב.
אבל מה
שאמרו
שהם יגידו, אין צד אחר
שמועצת חכמי
התורה לא תילחם.
בואו נעבור רגע לשלב המעשי. הרב פולה, כמה קולות בני תורה יכולים להביא לשעס?
אני לא יודע. עוד פעם, אני יודע שבני תורה הם אנשים מושמעים. ובני תורה, לפי הערכה שלי, ואני אומר לא הערכה גסה, יש בין 30-40 אלף קולות.
מנדט.
עכשיו, אם... אני אומר לך, זה במספרים, אתה יכול לבדוק את זה, זה... בבחירות הפנימיות, בבחירות המוציבה...
רב מלכיאלי, מה הנזק הפנים חרדי שיווצר מחיבור כזה? שאלה קשה, אה?
לא שומע, מה השאלה?
מה הנזק הפנים חרדי שיכול להיווצר מחיבור של שס עם בני תורה?
תראה, אני לא רואה אף נזק,
ההפך הגמור, כל חבירה של אנשים חרדים ביחד, אנשים דתיים ביחד, זה חבירה חיובית. אני לא חושב שלא, לא אמור להיות...
זה יגרום, אולי, אם זה יקרה, אנחנו נראה את גדולי התורה של דגל התורה, תומכים באלי ישי.
מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הם לא, אין פה מסע נקם, מדובר פה באנשים ענקים שלא תומכים במפלגות אחרות, כי הם יודעים מי האנשים שיושבים שם.
לא, אבל ברגע שש"ס תבוא ותתערב במחלוקת בתוך הציבור הליטאי, יכול להיות, אני אומר, אני לא מדבר על רבנים, אתה יודע מה? העסקנים.
מה אתה מועצת גדולי התורה?
עזוב, אז בוא נוריד את המילה הזו, כי באמת זה לא ראוי. אבל הפוליטיקאים של דגל התורה יבואו ואומרו, אתם מתערבים במחלוקת שקשורה לנו ולא לכם, אנחנו נתערב במחלוקת הספרדית.
אני לא משוכנע שגם הפוליטיקאים של דגל התורה היו רוצים שהקולות יזרקו לפח. אני מובטח לי שראשי דגל התורה ואגודת ישראל היו מאוד שמחים.
אז אולי הם ידאגו שהקולות לא יזרקו לפח.
אז איפה מלכו?
אתה יודע, מילה אחת מפה ומשם יכול להביא תמיכה לאלי ישי בצורה לא רעה בכלל, אל תזלזל.
כן, אבל אתה יודע ש... אבל כן, אבל גדולי תורה לא ילכו אחרי מפנה, אנחנו לא משוכנעים שילכו אחרי כל
מפנה. ואיזה קהל, איזה קהל ישמע את זה? הקהל שמצביע יהודת התורה, על ישמע לכל גדולי התורה.
קהל בתוך ש"ס, קהל בתוך ש"ס שאומר לעצמו, אוקיי, אם הוא מקבל תמיכה גם ממקומות אחרים ומרבנים אחרים...
אבל איזה קהל ישפיע... העמדה של יהדות התורה יכול להשפיע לקהל כזה או שהומכים לשעס או שבין כל סמרחת אלי ישי, מה זה מוסיף העמדה של יהדות התורה? אני
לא מבין את זה. רמל קהל, אתה יודע על איזה קהל אני מדבר?
על איזה קהל אתה מדבר? על איזה קהל?
אולי רמל קהל מכיר אותם. רמל קהל, אתה לא איתנו, אה?
אני איתנו איתכם.
אתה איתנו או שאתה מסמס למישהו?
אתכם לגמרי.
אולי מקבל אס-אמס, אבל מלכיאלי אדם מוכשר, יכול לעשות שני דברים עם הבת אחת.
לא, 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 אתכם לגמרי.
אתה מכיר את הקהל הזה שיש בתוך ש"ס, לא הרבה אמנם, לא בעשרות אלפים, אבל יש קהל כזה שיגיד, אוקיי, אם יש לאלי ישי תמיכה מגדולי הדור האשכנזים, נו, נו, אז טוב, אולי נחשוב פעמיים.
תראה, אני לא רוצה להתייחס כרגע לאלי ישי, כי אני רוצה לומר לך שבחריש מאוד עמוק שעשיתי בשבועיים האחרונים, בקרב בני תורה, חלקם שנקראים, היו פעם שייכים למפלגות אחרות, משוכנזים יותר, פחות, יש אין סוף אנשים שאומרים היום יותר מתמיד, הם מבינים שש"ס זה הבית שלהם, ואני משוכנע שהחבילה...
כולל קהלים שהיו מוגדרים מרביצי, מה שאנחנו מכירים?
לגמרי, אני אספר לך, אבי, אני לא רוצה לחשוף שמות. אני בשבוע האחרון נפגשתי עם כמה ראשי ישיבות. תשמע, זה לא לשידור. שהם אמרו לי היום, הם רואים ש"ס, בית של בני התורה, בית שילחם בכל המלחמות שחשובים לאברכים ובני הישיבות, וזה רק מעגל שהולך וגדל. ראשי ישיבות שלא האמנתי שיום אחד נשב איתם ביחד, כבר שולחים לנו האברכים שיעבדו למעננו ובשבילנו, ואני משוכנע שחבילה כזאת לא תרחיק אף אחד.
מעניין מאוד הדיון הזה.
זה הכל יהיה בתנאי שש"ס תנקוט עמדה חריפה וברורה בנושא בני תורה. תשמע מה שנבאר, גם מרביצי מה זה. חייב להיות שינוי, כמו שיש לכם עמדה בכל נושא, חייבים לא לגמגם בנושא הזה, לא ועדת שקד ועוד זה, צריך להגיד את זה באופן הברור ביותר, הרב החכם שלום כהן אומר במפורש מה שהוא עושה,
הרב פולק, ואם התמיכה, רק שנייה הרב פולק, אם התמיכה הזו היא לא תהיה בפומבי, אלא היא תהיה בין סיכומים בין גדולי תורה ששם אנחנו לא מתערבים, אבל אם שם יהיה סיכום, בהבנה שאם ש"ס, רגע, רגע, בהבנה שאם ש"ס תכריז את זה בצורה פומבית, היא עלולה לפגוע במלדת, מלדת וחצי, שבא לה מקהל שלא מבין את הקיצוניות הזו.
זה אתה כבר, אני כבר לא מוסמך להגיד לך שום דבר. אני יודע מה שכואב לנו את הישיבה.
אבי,
מה שכואב לנו את הישיבה זה הנושא הזה של הגיוס. על זה הוא מדבר, על זה הוא עושה, על זה הוא עושה.
ישוע, תראה, אני לא מסכים עם השיח הזה בגלל הדבר הבא. מרן ראש הישיבה ומועצת חכמי התורה, הם לא קוראים סקרים ולא בודקים דעת קהל לפני. כשיש להם דעת תורה, הם אומרים את זה. וכל אמירה וכל נוסח וכל החרפה והקצנה באמירה של גיוס בני ישיבות או כל נושא אחר, הם לא יתחשבו מה הקהל יגיד, אלא מה דעת תורה, מה שדעת תורה. יפה, אז אנחנו לא מקבלים מהם מתכתבים מאף אחד איך לנסח ומה להתנסח.
טוב, תכתבים, אני רק אומר לך, טוב, אז זה לא עניין של ניסוח. העניין הוא שצריך שראש הישיבה, הרב אוירבך, צריך להרגיש באופן הברור ביותר שהמאבק הוא מאבק כללי. ואם ש"ס מתייצבת לעמדה הברורה הזאת, אז לדעתו זה מספק אותו.
אבל אתה אמרת לי מקודם שאין לך צד אחר, שס נמצא את המקום הזה.
אני לא אמרתי ששס מה שהיא רוצה, שהיא הייתה מה היא...
למה אנחנו צריכים?
סליחה, מלכיאלי, אני אומר לך שוב, יש הבדל בין מה שרוצה ומה שעושה. השאלה היא מהו המאבק הראשון, ומהו הדרישה הראשונה מחר מביבי נתניהו שמקורבים לממשלה. אם זה הדרישה היא חד משמעית, אדון יקן, אתה עם חוק גיוס זה לא הולך, ואין ממשלה, אם זה יהיה ברור אצלו, אז ישתנה כל המצב, זה הכל. ואם זה לא ברור, אם ביבי נתניהו מוכר לכולנו, שאני יוריד את הסנקציות הפליליות, תודה רבה לך, זה אפשר היה תמיד לעשות. אבל אם הוא יוריד, שאני לא מוריד את הנושא של המכסות, ואני נותן את האפשרות ששר הביטחון, או מה שהיה פעם, להחליט על גבי הנושא של הגיוס, אז אני יודע שזאת העמדה, אז יודעים ש... כולם ביחד,
הרב יהושע, תשמע, הרב יהושע, אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו מכירים, ואני לא כל כך מסכים עם הנוסח, שכן, אני אגיד לך גם למה. אני הייתי מציע שאנחנו מעכשיו ועד כף זין אדר, נתרכז באיחוד הקרעים, בחיזוק המפלגות, ונתן לגדולי ישראל לעשות את העבודה מאחרי הבחירות, איך לנסח כניסה לקואליציה, איך לריב, תשאיר את זה, למה אני קשור להיום?
הדלת פתוחה, הרב שלום כהן יכול לבוא לדבר, להיפגש עם ראש הישיבה, לעשות את העמדות מסתרים, הרי אני לא מכוננים את זה. הדברים הם ברורים, אבל צריך להבין את זה, שזה מה שכואב.
אבל מה שחשוב עכשיו זה להתרכז בעבודה, להגדיל את הכוח החרדי, להגדיל את
הכוח החרדי. אולי התחלנו כאן הרב הזה.
השאלה היא מה העבודה, סליחה עוד מילה. עכשיו מה העבודה הראשונה? אצל ראש הישיבה, לעבודה בעבודה הראשונה היא סיכול הגזירה של גיוס. זהו כל, זה העבודה. ואז תצני, אחר כך בא השלב הבא, עכשיו השאלה אם זה באמת המגמה של כולם.
אוקיי, התחלנו פה ערב את המסע ומתן הראשוני בין ש"ס לבני תורה, ככה זה נשמע לפחות. המסע ומתן הזה ימשיך במקומות אחרים ובצורות שקטות יותר, אבל, הרב פולק, דיבר כאן הבוקר בקולך, הרב אפשטיין, ואמר דברים ברורים, שש"ס נתנה גט לעולם התורה ברגע שחוק הגיוס כבר עבר. אי אפשר לחפר על מה שהיא עשתה.
אני לא שמעתי שהוא אמר את המינים אי אפשר לחפר. הוא אמר ש"ס נתנה... שלפני 25 שנה, היה כותב ש"ס נתנה גט לעולם התורה. אני יודע שיש פרשה בתורה, גם מחזיר גרושתו, אז יכול להיות מצב מסוים.
רבותיי,
רבותיי,
יהושע, מה גט לעולם התורה? עולם התורה זה ש"ס.
לא יודע, כך הוא אמר, ככה הסכים פה איזה נפוח.
אני לא יודע מי אמר מה, אבל אסור להשתמש
בנוסח הזה. אני אומר לכם שוב, זאת הבעיה, המאבק הגדול היום של הציבור החרדי, כמו שאני מסכים, אני חוזר על זה, זה נושא של בני ישיבות, אם ש"ס מתייצבת לזה, אז זה ש"ס שבני תורה, זה הכל.
הרב יהושע פולק והרב מיכאל מלכיאלי, תודה רבה לשניכם.
תודה, ערב טוב.
פרסומת.
שלום. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן.
אנחנו עם סגן שר הדתות, הרב אלי בן דן, שלום וערב טוב לך. הרב בן דן איתנו? סגן שר הדתות, הרב אלי בן דהן, איש הבית היהודי, איתנו בשידור מיד, שוב ערב טוב לך. אוקיי, אני לא שומע אותו. אוקיי, ניסיון נוסף, אני מבין שיש... הרב בן דהן, אם אתה שומע אותי, יש תקלה אצלך בקו, אנחנו נשוב אליך מיד. עכשיו הוא איתנו על הקו, אוקיי, השר בן דהן איתנו? ערב טוב לך? אוקיי, אני לא שומע אותו, אומרים לי ששומעים אותו לפחות ברדיו, אצלי באוזניות הוא לא נשמע, אז מה עושים טכנאי? פונים אליו שוב? אוקיי, מיד נפנה אליו שוב. אנחנו רוצים לדבר על, דיברנו כבר מקודם, בשעה הקודמת עם השר אורי אריאל, ממש בקצרה על החוברת שמפיקה בית היהודי, חוברת שפונה לציבור החרדי, החרדי לאומי, עכשיו הוא איתנו על הקו, סגן שר הדתות. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לכם.
הנה, קולך נשמע. אמנם לא מי יודע מה בזה, אבל זה יותר טוב מבוז'י הרצוג.
כשמדברים כל כך הרבה ביום אחד, וכבר חודשיים ושלושה רצופים, זה המצב.
מה בחוברת, הרב בן דהן?
אתה מדבר על החוברת, שאיזה חוברת אתה מדבר?
החוברת שפונה לקהלים החרדים, החרדיים.
חוברת שלנו.
חוברת תורנית שלכם.
אנחנו הוצאנו חובר שבה אנחנו מסבירים את המהלכים ואת הקושיות שאנחנו שומעים בחודש האחרון מכל מיני שואלים בציבור הרחב, והגענו למסקנה שצריך להוציא חוברת שמסבירה את המעשים שעשינו בשנה וחצי האחרונות, ועם תשובות ברורות, כדי שהציבור לפחות ידע ולא יהיה ניזון משמועות או מכל מיני עמדות שלא תמיד בינם לבין האמת יש הלימה.
השאלה אם בין מה שכתוב בחוברת לבין האמת יש חוט מקשר, כי למשל, הנה ציטוט מתוך החוברת. גיור, העברת החלטת הממשלה בנושא הגיור תוך שמירת מעמדה של הרבנות הראשית לישראל. זה משפט שאפשר עכשיו לפתוח עליו דיון שלם, האם הוא נכון או לא.
תראה, מי שיודע מה הייתה הצעת החוק של שטרן, ויודע את ההבדל העצום בינה לבין החלטת הממשלה, יודע שאנחנו שמרנו על מעמדה של הרבנות הראשית. כל גיור שיעשה על ידי הרכבים של רבני ערים, כל גיור יצטרך לעבור אישור של הרב הראשי לישראל.
אבל יש שאלה אחת שאין עליה תשובה בחוברת. החוברת מפרטת את סוגיית הגיוס והסנקציות ואת המלחמה של הילד שקד בוועדת שקד ונושא הגיור ונושאים נוספים, מעמד הרבנות הראשית, בחירת רבנים, עוד הרבה מאוד דברים גם שנוגעים למפגש של אלי ישי, מה בדיוק ההלכה בנושא הגיור ומה עמדתו של הגאון הגדול הרב מזוז בנושא הזה. אבל יש שאלה אחת שאין עליה תשובה. אם לא הייתם שותפים לממשלה הזו, לא הייתם צריכים להוציא את החוברת הזו.
את השאלה הזאת אני מציע לך, תפנה שוב פעם נוספת לאריה דרי וליעקב ליצמן, ראשי מפלגות של ש"ס ויהדות התורה, שמיד לאחר הבחירות שבנט ביקש מהם בואו נלך בחזית אחידה לממשלה ולא כל מפלגה דתית תלך לבד, התשובה שקיבלנו הייתה שלילית. התשובה שקיבלנו הייתה, אנחנו לא צריכים אתכם, ממילא אתם לא תהיו בממשלה, כי נתניהו לא רוצה את בנט, למה אנחנו צריכים אתכם? ואז נאלצנו ללכת ולכרות שיתוף פעולה, להגיע להסכם.
אמר כאן אתמול, לא לפני שנתיים, אתמול אמר כאן חבר הכנסת הרב מאיר פרוש בקולו, הוא פירט מקומות, שעות ותאריכים של פגישות שלו עם אורי אריאל, של פגישה שלו וגפני עם השר בנט, על סיכומים ועל הצעות שהם הציעו, הוא פירט כאן במשך שעה ארוכה, ככה שאנחנו לא בדים כאן לקבוע מי משקר, אבל אחד הצדדים לא דובר אמת.
אני מציע לך, תראה, אני מציע לך, תפתח טוב היטב את לוח השנה, וגם אני מכיר את הסיפורים האלו, סיפורים האלה, כולם, תקשיב טוב, כולם באו רק לאחר ש... הושג ההסכם שיתוף הפעולה עם יאיר לפיד. לפני כן, כל הפניות שלנו,
לפני הבחירות, לפני שהבוחרים הכניסו פתקים לקלפי.
אדוני, אני ממליץ לך, תבדוק, חבל, הדברים האלה כבר נבחנו ונבדקו על ידי טובי התחקירנים, כולם כבר יודעים את האמת, חבל להסתיר אותה, האמת הייתה פשוטה, וברורה.
כל אחד והאמת שלו.
המפלגות החרדיות לא רצו לשתף פעולה איתנו, וזאת זכותם. אבל הם לא יכולים לבוא אלינו בטענות. הם לא רצו לשתף פעולה עם הבית היהודי.
למה הרבנות הראשית הוא צריכה בישיבתה, במועצת הרבנות הראשית, לעשות איזושהי פעולה כדי לבטל את חוק הגיור, אם הוא בסוף היה לא חוק, אלא החלטת ממשלה שלא הייתה ממש מהווה בעיה?
אני לא יכול להגיד לך למה הרבנות הראשית עשתה את הצעד הזה. אני יכול לומר דבר ברור, אנחנו עשינו מאמצים אדירים כדי שכבודה ומעמדה של הרבנות הראשית לישראל ישמר, ואני אגיד לך ראיה נוספת, רק לאחרונה, בימים האחרונים, ישבה ועדה מטעם הרבנות הראשית לישראל בנושא הגיור עם ועדת ההיגוי שהוקמה על ידי על ידינו בהתאם לחלטת הממשלה, והגיעת להסכמה ברורה על כללי הגיור, והבינה שאכן כללי הגיור שהוכנו על ידי ועדת ההיגוי הם באמת שומרים על כבודה ומעמדה של הרבנות הראשית לישראל.
אוקיי, אתה מכיר את סוגיית הגיור ברמה ההלכתית? אני מבין שבחוברת הזו יש גם התייחסות לנושא הזה, ולדעתם של רבנים שונים, גם כאלו שאינם נמנים על רבני הבית היהודי.
יש רק ציטוט של עמדה אחת של הרב הגאון, רב מאיר מזוז, וגם היא נאמרה מסיבות ברורות, אני מקווה שגם אתה מבין אותם.
מה הציטוט הזה, אתה יכול לספר לנו עליו?
כן, הרב הגאון, הרב מזוז, בהקדמתו לספר של הרב חיים אמסלם, זרע ישראל, הוא מצדד בעמדתו של הרב חיים אמסלם. הוא כותב שם בצורה מאוד ברורה, שבימים שלנו, שבהם רוב הציבור איננו שומר תורה ומצוות, רוב הציבור הוא רק מסורתי ולא מקיים שמירת תורה ומצוות, אז הסכמה, מכללה, שתהיה על ידי מתגייר לקבלת שמירת תורה ומצוות, היא מספקת. ויותר מזה, גם אומר שגם לאחר הגיור, אם נבוא ונרצה לבטל את הגיור, כיוון שהמתגייר איננו שומר תורה ומצוות, אומר, אין דבר כזה, אי אפשר בהלכה לבטל את הגיור הזה.
אני אקרא ציטוט אחד מתוך הדברים שלו, שמופיעים כאמור בהקדמה שעליה אתה מדבר לספר זרע ישראל של הרב חיים אמסלם, והוא כותב שם שעצם הכניסה לברית, דהיינו מילה ותבילה, הם קבלת עול מצוות.
כן, נכון.
וזה בעצם, מה, כדעת רבני הבית היהודי, מה אתם מנסים להביא מהציטוט הזה? מה אתם רוצים לומר?
לא, אני אגיד לך, זה לא סוד, שרבנים שתומכים במפלגת יחד, תוקפים אותנו כל הזמן, על כך שאנחנו, רבותינו לפחות, מקלים בגיור.
תוקפים את הרב דרוקמן.
רגע, תן לי, אני יודע, אני מדבר לבד. תוקפים את רבותינו, ומזלזלים בהם, ואומרים שהם מקלים בגיורים, ואינם מקפידים. אז אנחנו רק רצינו להראות, כמו שנאמר, טול קורה מבין עיניך, שמי שמפלגה שמתהדרת, ושלא יתהיינה הבנות, אני רוצה שדברים יאמרים, אני חס ושלום, אינני מזלזל במאומה, בדעתו של רב מזוז, רב הגאון הרב מזוז, של אידאולוג שאני לא מזלזל, אני מכבד אותה, זאת זכותו המלאה.
אנחנו לא עוסקים פה עכשיו, כמובן, במתן ציונים לגדולי תורה.
יש לך הרבה שומעים, אני רוצה שדברים יהיו ברורים, שלא תהיינה אי הבנות. אני אומר את הדברים בצורה הכי ברורה. אני אומר את הדברים.
אין ויכוח. לא נשמעו מדבריך זלזול חלילה.
רגע, אבל, כיוון שתוקפים אותנו על נושא הגיור,
מי תוקף? תענה על השאלה הזו. מי תוקף אתכם בנושא הגיור? רבני יחד תוקפים אתכם? מי?
בוודאי. רק משם הרב אבינר ורבנים נוספים שקשורים ליחד מוצאים חוברת שלמה שכל עניינה הוא רק לתקוף את הבית יהודי ולתקוף את התנהלותה ולתקוף את רבניה ועוד ועוד. אז אנחנו חשבנו שמן הראוי שהציבור לפחות ידע שלפחות על כל ההתקפות שמתקיפים אותנו בנושא הגיור, עם כל הכבוד והערכה, הם בוא נגיד בעדינות, על אליהם צריך לומר, אני מציע שכל אדם יבדוק בעצמו ובציציותיו האם רבותיו הם מקלים יותר או לא, וזה הכל, לזה זה נועד, ולא מעבר לקו. אני חושב שזה דבר חשוב שהציבור ידע, ואני ממליץ מאוד לכל מפלגה, ואני אגיד לך, אני אומר בזה, אני ממליץ מאוד לכל מפלגה שלא לנסות לתקוף את רבני המפלגה השנייה.
אוקיי, בוא נצא רגע את הרבנים מחוץ לתחום, מכל המפלגות והחוגים והמגזרים והעדות, כי אנחנו באמת אנשים קטנים ליד רבנים, ובוודאי שגדולי תורה ופוסקי הלכה. אני רק רוצה לסיום נקודה אחת, ובזה ככה תענה אולי ביושר. האם בשנתיים האחרונות...
תגיד לי, רגע, מה, עד עכשיו לא ענית ביושר?
לא, נו, ענית ביושר, חלילה, לא, לא.
אל תגיד לי, תענה ביושר.
לא, לשאלה הבאה, לא ביושר, לא ביושר. תענה באמת ככה, עם יד על הלב, כמו שאומרים, ברגש...
אני תמיד עונה עם יד על הלב ובכנות.
לא תשובה פוליטיקאית, תשובה שאתה בן תורה, תשובה של רב בן תורה, שיודע מהי ההלכה ומהי היהדות. האם בשנתיים האחרונות, מהרגע שנכנסתם לממשלה, עד הרגע שיצאתם, מעמד היהדות והרבנות בישראל עלה או ירד?
בתמונה הכוללת?
בתמונה הכוללת.
בוודאי שעלה. אני רק רוצה להזכיר לך, 11 שנה לא מונה אף רב אחד, אף רב אחד בהתיישבות עובדת.
11 שנה, אבל לא ראינו מיליון חרדים שיוצאים לחובות להפגין נגד הממשלה. זה עולם התורה, מה פירוש? גם כיפות סרוגות היו שם.
אתה רוצה שנשמיע את הקלטת של גפני, שאמר בחוק סגור שחוק הגיור, חוק הגיוס הוא חוק מצוין, רק הוא מבקש תסתכלו, אל תגידו אולי עוד יבטלו אותו, מה אתה לא יודע, מה אתה עושה צחוק מעצמך? כל חברי הכנסת החרדים יודעים שחוק שוויון בנטל הוא חוק מצוין, שאני אגיד לך יותר מזה, תקשיב טוב, לא שהוא מצוין, הוא פי 10 יותר טוב מהחוק שרצה להביא יוחנן פלסנר, שהיה הצעת חוק הרבה יותר גרועה, שהחרדים הסכימו לה. למה הם הסכימו לה? כי אז הם היו בממשלה, ולכן הם הסכימו לקבל חוק פי עשר יותר גרוע, והם כולם יודעים שהחוק שהביאה חברת הכנסת אילת שקד הרבה הרבה יותר טוב. אלא מה? עכשיו הם היו באופוזיציה, אז מותר להם לצעוק ולהתקיף את החוק, למרות שהוא באמת הרבה יותר טוב ממה שהם הסכימו עליו בממשלה הקודמת, אוקיי. שהיו בקואליציה.
וואה, כמה שחברי הכנסת החרדים היו פה, עכשיו עונים לך על כל מילה שאמרת, לא,
אני מציע שגם אותם תשאל ביושר, אם לא יודעים, הרי זה לא סוד.
חוק שיש בו מכסות, חוק שיש בו בריכה שנכנסים ויוצאים, חוק שבעצם קובע ואומר שאם לא עומדים ביעדים, אז על כל השאר יש סנקציות פליליות, חוק שהוא בעת מאוד מאוד בעייתי לגילאים הצעירים של עולם התורה החרדי, אני לא מדבר על גילאי 22-3, הוא פעם ראשונה נוגע בגילאים הצעירים, אחרי חוק טל שהלך להסדר מצוין, חוק שניתק את הקשר בין החרדים לצבא, חוק שגרם לשנאה, לכיתוב בעם, חוק שהוציא מלפיד בדיוק את אותה הסתה שחיכינו כל הקדנציה לשמוע, ושם זה יצא על החוק הזה, הייתם שם בוועדות, הצבעתם בעד, הייתם שותפים מלאים, הובלתם את העניין הזה, נכון? חברי הכנסת החרדים היו בוועדה, כך הורו להם רבותיהם, ניסו להציל מן הארי ומן הדוב, אבל הפוך את זה לגולת הכותרת של הקדנציה האחרונה, זה חוק שהוציא את כל גדולי ישראל הזקנים לרחובות, מיליון חרדים יצאו, זעקו שמע ישראל, גם כיפות סרוגות היו שם, מכל המגזרים והקהלים, איחד את הציבור החרדי, איך אפשר פה לבוא ולמחוק את כל זה בהינף יד?
אני... תדעו לך, לא מחקתי בהינף יד, והביקורת יכולה להישמע, אבל לבוא ולומר שהחוק הזה הוא חוק גרוע, אז אני ממליץ לך להקשיב לקלטת של חבר הכנסת גפני בדיון סגור, אוקיי. איך הוא יתייחס לחוק.
טוב, הרב אלי בן דן, סגן שר הדתות, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
ירח טוקר, ערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
מצוות ההסברה של יהדות התורה, ואנחנו גם עם ליאור חורב. שלום ליאור.
שלום רב, ערב טוב.
יועץ אסטרטגי, גם הרבה מאוד שנים מתעסק גם בסוגיית הבחירות. תגיד, יש סיכוי שיהדות התורה תצליח להביא קהלים חדשים שהם לא קהלים מסורתיים שלה?
אני חושב שהיא תביא קהלים חדשים, בעיקר מהשוליים של ש"ס לשעבר, שמתקשים היום לחזור ולהצביע למפלגה בגלל סיבות מגוונות, אם תרצה נרחיב בהם. אבל ככלל יהדות התורה נהנית מפוטנציאל גדול שהוא פוטנציאל דמוגרפי. האם היא תממש אותו או לא? זו שאלה של מרות פנימית ושל פלגנות. אם היא תדע לקבל מרות ולעצור את הפלגנות, אז אנחנו נראה את יהדות התורה מפתיעה באזור השמונה מנדטים.
ירח, אתם עובדים בדיוק בכיוון הזה, או שיש פערים בין מה שאמר ליאור למה שאתם עושים בשטח?
תראה, אין פערים דרמטיים. אין ספק שלאורך כל עשרות השנים האחרונות, הציבור הכללי בישראל פחות הביא את הקול שלו למחלוקות החרדיות. יש תחושה סקטוריאלית מסוימת של חברי הכנסת החרדים, יש תדמית, יש סטריאוטיפ, יש הרבה מאוד מחסומים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, אבל אין ספק שזה מגיע לרגע של הקלפי, יש הרבה מאוד אנשים מכל האוכלוסיות בישראל שנעזרו אישית על ידי חברי הכנסת החרדים, או שנעזרו אופן כללי על ידי מהלכים שמסורים, זה טיפולי שיניים של ליצמן, וטיפולי במפעלים של גפני וכדומה, שהם באמת חסידים של המפלגה. האם אפשר להרחיב את המעגל הזה? נסכים לגמרי עם ליאור. ואנחנו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, בכל הדרכים אפשריות.
תגיד, איך אתם פונים לקהלים שהם לא קהלים סטנדרטיים שמצביעים ליהדות התורה? מה המסר? מה הבשורה שאתם מביאים להם?
אני אגיד לך, ואני אתקן אם אני טועה, יש הרי הרבה מאוד...
ליאור יתקן אותך אם אתה טועה.
כן, כן, ליאור יתקן אותי, אבל העובדות הן בעצם ברורות. כל המפלגות היום הולכות לטיקט חברתי, פחות או יותר, מלבד נתניהו שמנסה לברוח כל הזמן לכיוון אחר. כולם נהיו כחלונים, כולם נהיו חברתיים, וכולם יש להם אג'נדות כלכליות וחברתיות. כשבפועל, אין הרבה מפלגות שיש להם קבלות. כשאתה מגיע לאדם כמו יעקב ליצמן, שהיה סגן שר הבריאות, הביא רפורמות מהפכניות, כשגפני עשה דברים בוועדת כספים, ומנע סגירה של מפעלים ופרי גליל, ועזר לחישוב מס מאוחד של בני זוג, וכל כך הרבה דברים חברתיים שהמפלגה הזו עשתה לאורך ההיסטוריה, יש לנו קבלות. אז נכון, אם נלך שוב על הבטחות כמו כולם, מבטיחים, מבטיחים, אז אנחנו לא נהיה מבודלים מהשאר. אם אנחנו מראים את הקבלות שלנו, ויש לנו הרבה מאוד קבלות חברתיות שנוגעות לכלל הציבור, אני לגמרי מסכים עם ליאור שאפשר להגיע להרבה מאוד קהלים, למרות הסטריאוטיפ, למרות התדמית ולמרות התחושה הלא נעימה שיש בין חרדים וחילונים במדינה.
אני חושב שהשאלה היא פחות הקהלים המגוונים כמו החזרת קהלי הבסיס הביתה. צריך לזכור, בעבר היו, היה קהל לא קטן של חרדים שפוטנציאל ג' שהצביעו ליכוד, זה לא יקרה הפעם בגלל הברית עם לפיד. בעבר היינו אוכלוסיות חרדיות שאפילו פזלו לכיוון שס, אנחנו לא נראה את זה הפעם, אנחנו רואים במקומות כמו בת ים, כמו אשדוד, נהירה של הקהל הזה חזרה הביתה לגימל. במובן הזה יש פוטנציאל להחזיר בנים עובדים הביתה. אני לא חושב שיש פוטנציאל גדול להביא קהלים מחוץ לבסיס, דווקא בגלל העמימות שגימל הולכת בה בשאלה של הממשלה הבאה. לא שמענו לא את ליצמן ולא את גפני אומרים את מה שאריה דרעי אמר לגבי ממשלת ימין, לא שמענו אותם אומרים את מה שאיווט ליברמן אמר על ממשלת ימין, וזו בעיה, כי יש אוכלוסייה חרדלית, אוכלוסייה לאומית מה שנקרא חרדית, שהנושא הזה בדיר שינה מעיניהם, והתמונות אתמול של ליצמן עם בחתונת נכדתו עם יצחק הרצוג לא תורמות לעניין הזה.
אוקיי, מני, אני מעיר לך שאלה אחרונה לסיום, אם אנחנו מנסים להבין לאן אתם הולכים עד הבחירות, אז יש את הפעילות הסטנדרטיות שאנחנו מכירים שיהדות התורה עושים בקרב בני התורה, קהלים, חסידויות, כינוסים, רבנים, אדמו"רים, השאלה אם אתם תצליחו לעשות איזשהו כנס, או איזשהו משהו דרמטי עם קהל שאין לו כיפה על הראש.
אני אפתיע אותך, קודם כל אני תשובה לליאור, אני חייב את התשובה לעניין הזה, צריך לזכור בכל מיפוי שאתה עושה, הקהל הבסיס שלך הוא קהל ענק, שכולל תאבריכים, כולל משפחות בני תורה, כולל אנשים שמתחברים למוטיב הזה של רבנים, לכל המושג של לבסטק כחול שירוך, כמה שתדע, זה נשמע 90's, לפני הרבה מאוד שנים, אנשים מאמינים, זה דרך חיים שלנו, ולכן כל הבסיס הזה קיים. נכון, יש היום מפלגות חדשות, מפלגות אחרות, יש אג'נדות נוספות, ימנים, שמאלנים, תמיד זה היה קיים, כאשר הבסיס העיקרי שלנו נשאר חזק. עכשיו יש אוכלוסיות קצה כאלה ואחרות. לגבי החרדלים וימניים וחרדים עובדים וחבד, יש כל כך הרבה קהלים שצריך לטפל בהם כל אחד נקודתית. אם אתה מדבר על הקהל החילוני שאתה מדבר עליו, שמה, אני היום הייתי, בכנס, היום, אני אומר לך שהיום הייתי במפגש, יותר מפגש מקצועי מאשר כנס, מפגש מקצועי, שמה, התחושות מדהימות של אנשים שלא דתיים, הם נחשפים לעובדות שלנו.
טוב, כך חלק מההמלצות שאמר כאן ליאור חורב, בהחלט נקודות חשובות. ואני מודה לשניכם, מכובדיי. תודה רבה.
תודה רבה,
לילה טוב.
ערב טוב, סיימנו את המהדורה המרכזית. תודה לישי פופובסקי הטכנאי, לאסתי פלד העורכת, ולכם מאזינים שיהיה ערב טוב, נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר בשבע, להתראות.